היי, ברוכים הבאים לתיאוריית הקשב, המקום שבו מדברים על הפרעת קשב והיפראקטיביות, או ADHD כמו שקוראים לה, בגובה העיניים. מבררים מה זה בדיוק, איך זה משפיע עלינו, ואולי הכי חשוב, איך חיים עם זה טוב, ואפילו טוב מאוד. והכל מגובה מחקרית ומניסיון אישי. ממש ממש אישי. למי שלא מכיר אותי, קוראים לי רחל מנירום, ואני יועצת משפטית בכירה בתחום ההייטק. מעבר לתואר המכובד הזה, יש לי גם לא מעט תעודות בכל מיני נושאים. כן, יש לי איזשהו עניין לא פתור עם לימודים. את התעודה החשובה והמשפיעה כמעט ביותר בחיים שלי, קיבלתי לא בגלל הישג לימודי, ובגיל די מאוחר, גיל 40. זה היה כמובן האבחון שלי. האבחון שקבע שיש לי הפרעת קשב עם סממנים היפראקטיביים. האבחון הזה היה לא פחות מרעידת אדמה עבורי. באמת, כי הוא עשה כמה דברים. הדבר הראשון ואולי המרכזי ביותר, הוא ניקה לי את המשקפיים דרכם אני מביטה על החיים מעדים ומטיפות. עד גיל 40 הייתי ילדה מוצלחת, תלמידה מצטיינת, אפס בעיות התנהגות, גדלתי להיות אישה מצליחה. ממש, החיים לפחות כלפי חוץ היו דבש. אבל מבפנים זה לא היה זה. תמיד הרגשתי שאני אחרת. שממני דברים דורשים יותר זמן, יותר עצבים, יותר סבלנות, יותר מהכל. זה כאילו שאת הטעם המתוק הזה תמיד ליווה איזשהו טעם לוואי, חמוץ כזה. בתחתית של הבטן ידעתי שאני שונה. והאבחון הזה נתן לשונות שם. הוא הסביר הרבה מאוד דברים לגבי החיים שלי. יותר מזה, הוא נתן לי תחושה של שייכות. פתאום הבנתי שאני לא לבד, אני חלק מאיזשהו שבט עם פריסה עולמית, שבט גדול ועצום, שיש לו, בוא נודה על האמת, גם נציגות מקומית מכובדת מאוד. כי בסוף היום, אבא שלי, בעלי, הילדים שלי, האחיינים שלי, לכולם יש הפרעות קשב והיפראקטיביות. אני מוקפת בדבר הזה מכל כיוון שהוא, ובכל קומבינציה. הדבר האחרון שהאבחון עשה, זה שהוא הבהיר לי בצורה חד משמעית ולא משתמעת לשתי פנים, שהדבר הזה שמתחולל אצלי בראש, לא משנה איך נקרא לו, הדבר הזה לא הולך לשום מקום. הוא נשאר והוא נשאר לתמיד. וברגע שהבנתי את זה, נתתי לעורך הדין שבי רשות לפעול, והתחלתי ללמוד, לקרוא, להבין את הנושא הזה מכל כיוון שהוא. כן, יש לי אובססיה ללימודים, אבל גם יש לי המון ניסיון מקצועי. ניסיון מקצועי שעזר לי להבין שבכדי להשיג הצלחה, מבחינתי הצלחה זה לחיות בצורה טובה עם הקלפים שהחיים נתנו לי, אני צריכה להבין את הדבר הזה שמולו אני מתמודדת. להבין את המהות שלו, להבין את הבסיס שלו. אז למדתי ושיתפתי, כי בתחושה שלי שיתוף, בין אם בידע ובין אם בטכניקות להתמודדות, עושה שני דברים. פעם אחת היא יכולה לעזור לאחרים, ולמה לא? ופעם שנייה, ולא פחות חשוב, מקבלים משוב ויכולים לקבל עוד מידע, והדבר הזה הוא כמו כדור שלג שהולך וגדל, אבל במובן הטוב של הדברים. וככה מצאתי את עצמי יום אחד נותנת הרצאה על החוויה שלי של חיים עם הפרעת קשב. לקראת סוף ההרצאה אחד מהמאזינים מרים את היד ושאל אותי למה בחרתי בתמונה שבחרתי. התמונה הייתה של עדר כבשים לבנות כשבשוליים של העדר עומדת כבשה אפרפרה. וזה מה שהוא שאל, למה בחרת את התמונה הספציפית הזאת ללוות את ההרצאה שלך? לקח לי כמה שניות לענות לו. בגלל האופן שבו הוא ניסח את השאלה. זה קצת צרם לי, אתם מבינים? הוא שאל על העדר, הוא לא שאל על הכבשה הספציפית. ופעם שנייה היה לי קשה לענות לו, לדעתי מהסיבה שהתשובה, לפחות בעבורי, הייתה מאוד מאוד ברורה. ואני חושבת שגם במידה רבה זאת הסיבה שבגללה אני עושה את הפודקאסט הזה. לדעתי, האנשים עם הפרעת הקשב וההיפראקטיביות, אנשי ה-ADHD, הם קצת כמו הכבשה האפורה. לנו, כמו לכבשה האפורה, יש בעיית שיווק. גם חיצונית מול החברה וגם פנימית מול עצמנו. חיצונית, בגלל שבכמה שנים האחרונות, עשור, שני עשורים, נראה שלכל אחד שאנחנו פוגשים בדרך או שומעים עליו, יש הפרעת קשב. הפרעת קשב והיפראקטיביות הפכה להיות באזוורד. לכולם יש אחת. זה הפך להיות מעין אביזר אופנתי שבלעדיו אי אפשר לצאת מהבית, כמו איזה תיק מעצבים. אבל זהו, שלא. בערכות מקסימליות מדברים על 12-15%, אבל הערכה היותר נפוצה היא שמדובר ב-10% מהאוכלוסייה. זאת אומרת, אחד מכל 10 אנשים יאובחן או יכול להיות מאובחן ל-ADHD. ואם מדברים על אנשים עם סממנים היפראקטיביים, אז אפילו עוד פחות. הסיבה השנייה שלדעתי יש לנו בעיה שיווקית היא העובדה שיש איזושהי תפיסה מוטעת שהפרעת קשב היא one size, שכולנו דומים, שההפרעה היא זהה אצל כולם, וזה לא מדויק. אני מסכימה, וזה נכון לומר, שיש מאפיינים שלפיהם מאבחנים את הפרעת הקשב. יש סט של פרמטרים שאנשי המקצוע משתמשים בהם על מנת לאבחן את אנשי ה-ADHD לעומת האנשים הרגילים, הנוירוטיפיקליים, כמו שקוראים להם. אבל זה רק כלי אבחוני. בפועל, כל אחד ואחד מאיתנו הוא תוצר של הפרעת קשב קצת שונה, שמתחברת עם אופי מסוים, עם הסביבה שבו אנחנו גדלים, המערכות שפגשנו במהלך החיים, המשפחה לתוכה גדלנו, כל הדברים האלה. וכל אחד מאיתנו הוא יחיד ומיוחד. כן, כולנו שייכים לשבט הגדול הזה, אבל אנחנו ממש יהלומים אחד אחד. אם תבואו אליי הביתה, אז לצידי, בשולחן חוץ ממני, יושבות עוד 3 הפרעות קשב. ואנחנו לא דומות אחת לשנייה. אחד לא מסוגל לשתוק לרגע. הוא כל הזמן מפטפט ושורק ושר. והשני לא מסוגל לשמוע את הצלילים או הרעשים האלה. זה מרגיש לו כאילו סורטים אותו בבשר החי. כאילו מישהו בא להכאיב לו. יש כאלה שלא מסוגלים לשבת לרגע בכיסא שלהם. הם כל הזמן זזים, קמים, מתיישבים, רוקדים. ואחרים שנראה שכל קשר בינם לבין המציאות הוא מקרי בלבד, שהם חולמנים, וכל פעם כמו איזה עפיפון צריך למשוך אותם בחזרה לשולחן האוכל. אז תחשבו שאם זו השונות אצלי בבית, מה קורה ברמה הארצית, ברמה העולמית? והסיבה האחרונה היא אולי הסיבה הכי מעצבנת או מתסכלת. העובדה שאחרי כל ההסברים הנוירולוגיים, הפרעת קשב והיפראקטיביות בסופו של יום היא חוויה שמדברת על איך שאנחנו, אנשי ה-ADHD, חווים את החברה, חווים את האחרים, חווים את הסביבה שלנו, וזה הופך אותה לשקופה. זה הופך אותה לשקופה עבור מי שאין לו הפרעת קשב והיפראקטיביות. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון, אין לי שום עניין בלשים על עצמי שלט או לחבוש כתר על הראש שאומרים שיש לי הפרעת קשב והיפראקטיביות. ממש לא. הפרעת הקשב וההיפראקטיביות שלי היא עניין שלי עם עצמי, במקרה הטוב שלי עם המקורבים אליי. אלה הממש ממש ממש קרובים לי. זה לא מה שאני, זה רק חלק ממה שאני. אבל ככל שהפרעת הקשב היא שקופה, זה מאפשר לחברה לעשות כמה דברים. קודם כל, זה מאפשר לחברה להתעלם מקיומה של ההפרעה. זה מאפשר להם גם לזלזל בה. זה מאפשר לכל אחד ואחד שאנחנו פוגשים ברחוב לחשוב שהוא מבין בהפרעת הקשב וההיפראקטיביות. ויותר מהכל אולי, זה מאפשר לאנשים סביבנו לא לנסות להתגייס. לא לנסות להתאמץ, להבין מה עובר אלינו בניסיון לעזור לנו. עזבו את זה אפילו. זה מאפשר להם לא להפגין אמפתיה. למרות שאמפתיה זה דבר שהוא חינמי לחלוטין. וזה מוביל אותנו גם לבעיה השיווקית שלנו מול עצמנו. בסופו של יום, קשב הוא תפקוד שקוף. זה איזשהו תפקוד שאמור להתפתח באופן אוטומטי, עם הגיל, ומאפשר לנו להקדיש מאמץ וריכוז לטובת דבר מסוים לפי בחירה בזמן מסוים. העובדה שהוא שקוף מאפשרת לנו להדחיק את הקיום של הפרעת הקשב וההיפראקטיביות. אצל ילדים זה ממש פשוט. הורים מניחים שככל שהזמן יחלוף, הילד שלהם ירכוש מיומנויות מסוימות. אנחנו מבינים כולנו שילד בן 4 ובן 5 לא מסוגל לעשות דברים מסוימים, שילד בן 9 ו-10 מסוגל לעשות, ולכן קל לשים את כל העניין הזה בצד, ולא לתייג את הילד, ולא לשים עליו איזשהו פתק אבחון ADHD. אצל מבוגרים, באופן מפתיע זה גם די קל. כי כמו שהמשוררת רחל אמרה, ואי אפשר להתחרות בניסוח שלה, רק על עצמי לספר ידעתי. אתם מבינים? האנשים האלה חיו את כל החיים שלהם במציאות של הפרעת קשב והיפראקטיביות. הם לא מכירים שום דבר אחר, והם לא מודעים הרבה פעמים שיש משהו אחר, עד שמגיע משבר משמעותי בחיים שלהם, ומכריח אותם להתבונן מחדש במה שקורה סביבם, ובהתנהלות שלהם היומיומית. והדבר הזה, היכולת להדחיק את הסיטואציה, מובילה למצב שבו אנשים משקיעים המון המון מאמצים, לפעמים כדי אובססיה, להיות כמו כולם. קצת פחות לאחר, קצת יותר לשים לב לפרטים, קצת יותר להיות בפוקוס, רק יום אחד להיות כמו כולם. אבל מה לעשות? ברוב המקרים זה לא עובד. ויותר מזה, זה חבל. זה גם חבל וגם מסוכן. זה חבל כי המאמצים האלה מחבלים ביכולת שלנו לשפר את איכות החיים שלנו. אנחנו משקיעים המון מאמץ ומקבלים פחות תועלת. הרבה פחות תועלת מאותם חברים שאנחנו מנסים להיות דומים להם. ומסוכן מהסיבה הפשוטה של הפרעת קשב, לפחות סטטיסטית, יש לא מעט תחלואה נלוות, אם למנות רק כמה דוגמאות, סיכוי יותר גבוה לתאונות, לפשיטת רגל, לדיכאון. ובסוף היום, אנחנו, כמו כולם, רוצים להתפוצץ על החיים, רוצים ליהנות מכל יום שיש לנו. אז זאת הסיבה לפודקאסט. אני מבקשת, אני רוצה, שאנחנו ניתן כבוד למה שקורה אצלנו בראש. וכשאני אומרת כבוד, אני מתכוונת שאנחנו ניתן שם ומקום לדברים שמתרחשים אצלנו במוח. כשאנחנו נותנים למשהו שם ומקום, קשה מאוד להתעלם מהם. וכשאי אפשר להתעלם, אז מתחיל הטיפול והקבלה העצמית. וזה הצעד הראשון, לא? לחיים טובים יותר. זה מזכיר לי קצת את הבן האמצעי שלי, שבגיל 3 קיבל את המשקפיים הראשונות שלו. עמדנו שם בחנות המשקפיים משהו כמו 10 דקות, כי הילד לא היה מוכן לצאת מהחנות. הוא לא היה מוכן לזוז צעד אחד קדימה. וגם שהוא כבר זז והתחיל ללכת, הוא בדק כל פעם איפה הוא מניח את הרגל. הוא לא הבין איך העובדה שהוא הרכיב משקפיים שינתה את העולם פתאום ובבת אחת. לטפל בהפרעת קשב, לדעתי זה מאוד מאוד דומה להרכבת משקפיים עבור מי שלא רואה כל כך טוב. אז למי שפספס, נרדם, ניקר, הלך לנשנש משהו במקרר, או היה צריך שנייה לטפל בילדים. תיאוריית הקשב זה פודקאסט על הפרעות קשב והיפראקטיביות, ADHD. ואנחנו נשתדל שהוא יהיה מותאם גם לאנשים ונשים, וילדים וילדות, עם הפרעות קשב והיפראקטיביות. זאת אומרת, הפרקים יהיו לא יותר מדי ארוכים, ואולי אפילו קצרים. אני אדבר בהם על מה זה הפרעת קשב. ננסה להפריך מיתוסים שקשורים להפרעת קשב. נבחן איך זה משפיע על החיים שלנו, והכי חשוב אולי, איך אפשר לחיות טוב עם הפרעת קשב. אז שנתחיל.
זהו להפעם. תודה רבה לכם שהייתם איתי לעוד פרק של תיאוריית הקשב. אני הייתי רחל כהן מנירום, ואנחנו נתראה בפרק הבא. בינתיים אני אשמח שתשתפו גם את הפרק הזה וגם פרקים אחרים עם מי שיכולים לעזר בתכנים שלנו או סתם מתעניינים בנושא. אפשר למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות וגם בפייסבוק.